לפני שאני מתחיל, אני רוצה להגיד שתי הודעות. האחד, שאני מראש מצטער אם השיחה של היום תשמע יותר כמו שיעור כלולי מאשר כמו שיחה. זה לא בגלל שאני עושה תחרות עם הרב יעקובסון, אני לא יכול, אבל הכוונה שלי תובן בהמשך הדברים. למה זה בנוי בצורה כזאת? דבר שני, את הדברים שאני עומד לומר ראיתי בעיקר בדבריו של הרבי מלובביץ' באחד האגרות. אברהם קורא לאליעזר ורוצה להשביע אותו בקשר ללקיחת אישה, ואומר לו: סימנה ידך תחת ירחי. חז"ל, רש"י, אומרים שאברהם אבינו רצה להשביע את אליעזר בנקיטת חפץ כדרך שבועה חמורה, רצה להשביע אותו בנקיטת חפץ. ומה נקיטת חפץ שהיה לו לאברהם אבינו להשביע אותו? השביע אותו בברית המילה, וזה היה נקיטת חפץ, כמו שהגמרא במסכת שבועות את דרך הנשבעים, ספרי תורה, תפילין, מזוזה, ציצית, כל מיני דעות יש. אברהם אבינו משביע אותו בחפץ של קדושה, ברית המילה, שימנה ידך תחת ירחי. שואל הרבי מלובביץ', כתוב שהאבות קיימו את כל התורה כולה קודם שניתנה. פירוש הדבר שאברהם אבינו הלך עם תפילין והיה לו ציצית והייתה לו מזוזה, אז הוא לא מצא שום חפץ אחר של קדושה להשביע את אליעזר חוץ מבברית המילה. ברית המילה זה עניין צנוע, זה עניין שלא שייך. הוא אומר לו: שים נעדך תרד ירחי, להשביע אותו בברית המילה. למה לא השביע אותו בתפילין שבראשו? למה לא השביע אותו בציצי שבבגדו? חפצה של קדושה. וכאן הוא יוסד יסוד גדול מאוד. יש להבדיל בין המצוות שהאבות קיימו אותם מדעתם לבין המצוות שהצטוו עליהם על ידי הקדוש ברוך הוא. מצווה שהאבות קיימו אותם מדעתם, יש בה קדושת גברה ולא קדושת חפצה. למור, כשבן אדם מקיים מצווה מדעתו בלי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, יש כאן התעוררות מצד האדם לקיום המצווה. האדם מקיים מצווה, אבל החפץ שבו הוא מקיים את המצווה לא הופך בגלל זה להיות חפץ של קדושה. אברהם הניח תפילין, אבל התפילין של אברהם לא היו חפצה של מצווה, חפצה של קדושה. הכל מתחיל באדם, הכל מתחיל בגברה, אבל לא עובר לחפצה, כי זה אדם שמקיים את המצוות מדעתו. אז זה עניין סובייקטיבי על האדם, הוא מקיים מצווה, אבל זה לא הופך את החפץ שאיתו הוא מקיים את המצווה למציאות של קדושה. לכן כשאברהם אבינו מחפש חפצה של קדושה שבחפץ הזה הוא יוכל להשביע את אליעזר, הוא לא מוצא שום חפץ אחר חוץ מאשר ברית המילה. ברית המילה זה דבר שהקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם אבינו ואמר לו למול. ברגע שהיה ציווי של הקדוש ברוך הוא על ברית המילה, אז המציאות נעשית מציאות של קדושה. אז יש מציאות של קדושה. זה מאוד מעניין, כי ברב חיים מסביר בצורה כזאת למה אברהם אבינו שקיים את כל המצוות, למה הוא לא מעל את עצמו עוד לפני שהקדוש ברוך הוא אמר לו על ברית המילה. אז רב חיים אומר שעד שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו על המילה, אז האורלה לא היה למציאות של אורלה, כי עדיין לא היה ציווי. אז מה אתה רוצה שהוא ימול? אין מה למול, זה כמו לחתוך את האצבע. אין פה מציאות של מעשה ברית מילה בכלל. היה צריך שהקדוש ברוך הוא יצווה אותו למול את ברית המילה, ואז יש מציאות, יש מציאות של אורלה, ואת האורלה הזאת יש מצווה למול. מה אני שומע פה ברב חיים הזה? אני שומע שעד שהקדוש ברוך הוא לא ציווה, לא היה דיאלוג עם המציאות. אפשר לדבר על אברהם אבינו הרבה דברים, אבל זה לא שינוי במציאות. רק כשהקדוש ברוך הוא אומר לו למול את האורלה, זהו הרגע שבו הגוף של אברהם אבינו משתנה. המציאות משתנה. יש כאן עכשיו מציאות של אורלה, והאדם פועל שינוי בגוף, במציאות של האורלה. זה המעבר אם מקיימים את המצוות מהשכל, או אם מקיימים את המצוות מפני הציווי שציווה הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא מצווה, זה מכניס קדושה בחפצים. ואחרי כל מה שאנחנו אומרים, כותב הרמב״ם בפירוש המשנה למסכת חולין, שים לבך, הוא אומר, על העיקר הגדול הנכלל במשנה הזאת, והוא מה שאמר מסיני נאסר, לפי שאתה הוראית לדעת שכל מה שאנו מרחיקים ועושים היום, אין אנו עושים אלא במצוות הקדוש ברוך הוא על ידי משה רבינו עליו השלום. לא שהקדוש ברוך הוא אמר לנביאים שלפניו, כגון זה שאנו אין אוכלים עבר מן החי, אינו מפני שהקדוש ברוך הוא אסרו לנוח, אלא מפני שמשה אסר לנו עבר מן החי במה שציווה בסיני. וכמו כן, אין אנו מלים מפני שאברהם אבינו מל את עצמו, אלא מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על ידי משה רבינו שנמול כמו שמל אברהם אבינו. וכן גיד הנשה, אין הולכים אחר איסור יעקב אבינו אלא מצוות משה רבינו עליו השלום. הלא תראה מה שאמרו, תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה מסיני, וכל אלו מכלל המצוות. כל הרעיון הזה לאן הוא הולך? לתורה. הכל הולך לתורה. כל המצוות שנצטוו האבות ונצטוו בני נוח, בסוף מגיע לתורה. ומה שהתורה פעלה בעולם כולו עם תרי"ג מצוות, זה שהתורה שינתה את המציאות. ברגע שקיבלנו תורה והתחלנו לקיים מצוות, מכוח הציווי של התורה, זה פעל שכל המציאות כולה השתנתה. אנחנו באמצעות התורה יכולים לפעול להכניס קדושה במציאות, להכניס קדושה בחומר, להכניס קדושה בחפצים. זה העוצמה של תורה. זה הכל היה עד מתן תורה, היה ציווי פרטי. פעם אמרו לבני נוח עבר מן החי, פעם אמרו לאברהם אבינו ברית מילה, פעם אמרו ליעקב אבינו גיד אנשי. כל זה נכון, וזה היה עד מעמד הר סיני. ברגע שהיה מעמד הר סיני, הכל נכנס בתוך התורה ביחד עם כל תרי"ג מצוות. ומה פועלות כל תרי"ג מצוות? זה לא עניין סובייקטיבי יותר, זה אובייקטיבי. ותראו את הדוגמאות. עבר מן החי, עבר מן החי זה חפץ, ברית מילה, גיד אנשי, אלו הם חפצים, זה דברים, זה אובייקטים. אתה יכול למשש את זה, אתה יכול לראות את זה, אתה יכול להרגיש את זה. ומה באים אליך ואומרים לך? יותר מזה, אולי אפשר להגיד עוד אפילו יותר מזה. כתוב על מאכלות אסורות, כתוב וניתנתם בם. וזה ידוע שאם חס ושלום בן אדם צריך לאכול מאכלות אסורות באונס, אז אמנם אין לו עבירה, אבל זה שזה היה באונס זה לא פותר את הבעיה של וניתמתם בם. גם אם זה היה באונס, זה לא פותר את הבעיה של וניתמתם בם. איך הרב מוישה יהושע אהרונסון זיכרון לזכר צדיק לברכה מדבר אחרי השואה, עשו ממנו רב בפתח תקווה, הוא אמר אני החלטתי שאני לא יהיה רב. למה? אכלתי מאכלות אסורות. איך אפשר להורות הלכה לבני ישראל אחרי שאוכלים מאכלות אסורות וכתוב וניתמתם בם? זה מטמטם את הלב. אבל זה היה באונס. יש דברים שאפילו באונס כבר לא עוזר. העניין שברגע שהקדוש ברוך הוא אמר שזה אסור לאכול, אז נכנס האיסור בחפצה כמו רעל אובייקטיבי שאתה לא יכול עכשיו להתפטר מזה. זה לא משנה, בן אדם שהיה צריך לאכול רעל באונס, אז מה הוא יגיד לרעל? סליחה אדון רעל, אל תשפיע, זה באונס. זה לא עוזר שום דבר, גם באונס זה משפיע, מה אפשר לעשות? העניין שאנחנו מוצאים הרבה מאוד פעמים בדברי תורה, שהמציאות של התורה משפיעה במציאות של החפצים, שהחפצים משתנים, וזה מה שתורה פועלת. זה החידוש הגדול של תורה, שינוי בחפצה. בוודאי שמדברים לגבי ברית המילה, שאברהם אומר לו שים נאיך תחת ירחי, מה כל העניין של ברית מילה אם לא שבן אדם מקדש את הגוף שלו, שבן אדם לוקח את הגוף, הבשר הזה, ומעלה אותו לקדושה, שזה כל העניין של ברית מילה, להוכיח שבן אדם הוא קדוש לא רק במחשבות, לא רק בנשמה, אלא שבן אדם יכול להיות אפילו קדוש בגוף. יש רב צודק בישראל קדושים, רב צודק כותב דברים חריפים מאוד, הוא אומר לעם ישראל יש קדושת בשר. הבשר של עם ישראל, הבשר של עם ישראל זה בשר קודש. הבשר של אומות העולם נאמר עליהם בשר חמורים בשרם. הבשר משתנה, ככה הוא אומר. אז הוא אומר, ואם יהודי מתגייר, אם אדם מתגייר, מאומות העולם מתגייר, הוא אומר, הוא יכול לתקן הכל, אבל הבשר נשאר אותו בשר. ועל רב עקיבא הוא אומר, רב עקיבא כתוב היה בן גרים, מתי הבשר שלו יצא מבשר חמורים לבשר קודש? כשסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, אז זה מתקן שהבשר יהיה בשר קודש. תראו מה זה הפעולה שהתורה פועלת על המציאות, שבשר קודש, הגוף שאנחנו מתייחסים אליו כאל דבר כל כך גשמי, אנחנו מתייחסים אליו כאל דבר ש לאן אתה הולך למקום אחר, רימה ותולעה, תמיד אנחנו ככה מסתכלים. לא, בשר קודש זה המציאות של תורה. התורה מסוגלת להעניק קדושה ותוכן אפילו לבשר. כמה ידוע, אנחנו מתעסקים בדרך כלל זה בזמן קיץ, אולי קצת זמן אלול, בסוגיה של לולב הגזול. אמרתי לכם שזה הולך להיות כמו שיעור כללי, הסוגיה של לולב הגזול. לולב הגזול פסול. למה? כתוב יש הכסף משנה מביא מדרש שכשבן אדם לוקח ארבעת המינים ובתוכם יש לולב גזול, אז הלולב הגזול צועק, גזול אני, גזול אני. הבן אדם מנפנף עם הלולב והלולב שם למעלה צועק, גזול אני, גזול אני. המציאות שברגע שיש דיני גזל, אז החפץ, זה לא שאתה עשית איזושהי עבירה של גזל ועכשיו אתה הולך לעשות ארבעת המינים. זה לא עניין בגברה, לא, לא, זה לא עניין בגברה. ברגע שהלולב הגיע אליך בגזל, אז עכשיו הלולב בחפץ יש פגם. כמו בקדושה שאתה יכול לפעול תיקון בקדושה בחפץ, אותו הדבר אתה יכול לקלקל בחפץ. זה היסוד של לולב הגזול. ועוד יותר מזה, ידועים הדברים שאמר רב שימן בשערי יושר. רב שימן שואל, למה לא אומרים בדיני ממונות ספק איסורה לחומרה? יש לך ספק בדיני גזל, שני יהודים באים למשפט בבית דין, אז נגיד להם כמו שאומרים בבשר בחלב, בתערובות, יגידו לו, נו, המחמיר יבוא עליו ברכה. טוב, כמובן שכל אחד יתווכח מי צריך הפעם להיות המחמיר, אני מחמיר על שלך או אתה מחמיר על שלי. כמובן לטוב, כל אחד רוצה להחמיר בשביל השני, חס ושלום, לא מדברים על עצמו, מדברים על השני כמובן. אבל למה לא אומרים בדיני ממונות שיש כזה מין עניין של חומרה בדיני ממונות? אומר רב שימן, לא ככה זה עובד. בדיני ממונות קודם כל יכריעו על פי המציאות למי זה שייך, ועל זה יבוא האיסור שלא תגזול. מה למדנו? למדנו שהגדר שלא תגזול זה לא איזה גדר בקדושה, זה לא איזה מין גדר ברוכניאס. לא תגזול, לא תגזול זה דבר גשמי מאוד, זה נוגע לחפצים, זה נוגע לבעלות. אז במה מתעסקים כל היום בבתי מדרשות? מתעסקים למי זה שייך, אז של מי זה? בבתי מדרשות צריכים להתעסק בקדושה, במלאכים, אבל זה נשמע לפעמים, אתה נכנס לבית מדרש, אז אם לומדים את המסכתות של נזיקין, זה נשמע כמו בית דין לתביעות קטנות, או ויכוח בין שני אנשים ברחוב שאחד דפק לשני את האוטו, ועכשיו אתה אשם, לא הוא אשם, אני אשם, זה אשם. אם אתה לומד את הסוגיות של נשים, אז זה נשמע כמו חס ושלום בית הדין הרבני, שהבעל והאישה רבים ביניהם, נבח, צריכים גישור, צריכים עזרה פה, שולם בייס. אבל לא מדברים על שלום בית בכלל, לא מדברים על שלום בית. אני הייתי מצפה שלומדים כתובות שכל הזמן ידברו שולם בייס ואיש ואישה שכינה ביניהם. מה פתאום? מה מדברים? על הכתובה, זה ככה, זה ככה, זה היה לפני לפני הזמן, זה היה בתוך הזמן, זה היה, זה היה מה התאריך שכתוב בכתובה, כתובה מאוחרת, כתובה מוקדמת, דברים כתובות. איפה השולם בייס? גיטין, לומדים גיטין. אף אחד לא חושב תוך כדי זה שלומדים גיטין על הדרמה האנושית. זוג מתגרש, אויש, רחמון אליסן, מזבח מוריד עליו דמעות. שום דבר. מה לומדים? פני נכתב, פני נכתב, פני נכתב, פני נכתב, פני נכתב, פני נכתב, אין אונס בגיטין? יש אונס בגיטין. זה האונס. איך היה בדיוק האונס? האונס כמעט דוד, אונס כמעט דלא אביד. אז תלוי התנאי, איך היה התנאי? איפה הדרמה האנושית? זוג מתגרש, הדמעות של המזבח. נה, 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 נה. בחפצה תדבר, בחפצה. תדבר איתי על הגט, תדבר איתי על מה שכתוב בגט, תדבר איתי על נוסח הגט. כי התורה לא מדברת רק בשמיים, היא מדברת בארץ. היא מדברת על פצ'ה משה, על כסף. היא מדברת על תגיעות, על טענות, על חזקות. כי זה אחד החידושים שתורה הביאה לעולם, שהקדושה נאחזת בחפצים. ולכן הסוגיה של לולב הגזול זה סוגיה נפלאה, כי זה סוגיה שכל כולה דיני ממונות. אבל פתאום אתה שומע שבגלל הדיני ממונות אני לא יוצא ידי חובת ארבעת המינים. מה העניין? דיני ממונות, ארבעת המינים. תביא לי לעשות את המצווה בקדושה. עכשיו אני עם רב לוי יצחק מברדיצ'ב, שכניס את היד שלו לתוך הויטרינה לקחת את האתרוג. אני עכשיו כולי עסוק בעניינים גדולים. אתה מחכה, גידי, זה תלוי, זה, איפה כתבת את זה? איפה, רגע, זה, היהודים האלו שבאים לבדוק את הלולב, ונבח מסכן הסוחר, שברגע שהוא בא לבדוק את הלולב, כל הלולבים שלו נפסלים, כיוון שהוא עובר אחד אחד ופותח אותו אחד אחרי השני, הוא צריך לבדוק שיהיה לו לולב כשר. אז איך הוא שאל? לולב כשר, אתרוג כשר, וכסף כשר? כסף כשר? סוגיה של לולב הגזול, כסף כשר, לא רק לולב כשר. פתאום הכסף מתחבר עם הלולב. פש, מעניין, איך קונים לולב בכסף? אני חשבתי שהלולב מגיע על מרכבת אש מן השמיים. מתברר שקונים אותו בכסף, ויש דינים של לולב הגזול. זאת אומרת שכל הדיון הזה, זה עכשיו תלוי כל המלאכים שיזוזו עם הנענועים שלך, זה הכל יסתדר איך? על פי כל הלומדס הזה שפה עכשיו לומדים פה בישיבה, איך שמעדים בלולב הגזול, ככה עם כל האצבעות, ככה. זה פעלת תורה במציאות. שכשאתה יושב ועוסק בתורה, אתה מדבר על המציאות, ואתה מנהיג את המציאות, ואתה פועל על המציאות. זה הגדולה של תורה. ידידי היקרים, ביקשתי בהתחלת הדברים שלי סליחה, שחס ושלום, אני בא בגבולו של הרב יעקובסון, לא יום שלישי היום ולא חמש ורבע היום ולא שום דבר, סליחה של יום רביעי. אבל יש כאן מסר, יש כאן מסר. הרבה פעמים אנשים חושבים על מצוות תלמוד תורה, על תלמוד תורה, על מה אני לומד בתלמוד תורה, איזה סוג של לימוד אני לומד בתלמוד תורה. חושבים, מדברים הרבה מאוד ולא מבינים שהתורה פועלת במציאות. זאת תורת חיים, מה שפה לומדים יום יום, שעה שעה, זאת תורת חיים. היום יש איזה מין שיגעון כזה, הרבנים צריכים להיות רלוונטיים, הכל צריך להיות רלוונטי. אחי ואחי, מיגו זה רלוונטי, מאוד רלוונטי. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, וכל השכל הזה וכל הסברות האלו וכל הדקדוקי הלכות האלו, כל פרט ופרט פועל במציאות. תורת חיים אנחנו מבקשים, אז צריכים ללמוד תורה. אם תורת חיים אנחנו מבקשים, אם השפעה על המציאות אנחנו מבקשים, אז צריכים ללמוד תורה, מכיוון שזה המהות, השכל, ההנהגה שהקדוש ברוך הוא פועל במציאות. הקדושה לתוך המציאות לא תבוא על כנפיים של אש, היא תבוא ממינו אש דת למו, מתוך עיסוק של קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב שיושבים ומתייגעים, אז מה הפשט פה? אז מה הסברה כאן? אז למה זה ככה? ולמה זה ככה? ולמה התוספות התחיל מפה? ולמה התוספות התחיל משם? אז איך בדיוק לומדים את זה? אז מה בדיוק הייתה השאלה שלו? ומה ההבדל בין מיגו שהפה שעשר למיגו רגיל? ושתי סברות. והכל זה מציאות, זה פועל במציאות. הכל פועל במציאות. על פי זה יוכרעו ההנהגות. על פי זה יוכרע למי שהיה חפץ. על פי זה יוכרע לולב הגזול. על פי זה מתנהגים מלאכים. יש צורך לדעת, כשאתה רוצה לקחת את העניין הגדול הזה, שידך בשביל יצחק, והשביעך בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, הוא לא משביע אותו כמו שאומר מלכי צדק לאל עליון. אמר לי פעם הרב גולדברג, הוא אמר לי, רבי יצחק גולדברג שהיה פה רם, אז הוא אמר לי, רם על כל גויים השם. אצל הגויים זה רם, הקדוש ברוך הוא נמצא בשמיים, תמיד שהם חושבים על הקדוש ברוך הוא זה רם על כל גויים, רם שם למעלה. מי כהשם אלוקינו המגביהי לשבת המשפילי לראות בשמיים ובארץ. השם אלוקינו בשמיים ובארץ, זה הגויים לוקחים אותו, דוחפים אותו בשמיים, אבל אנחנו בשמיים ובארץ. ולכן בבתי המדרשות שלנו ימשיכו להתפלפל מי צודק, התורה או הנתבע, וימשיכו לסובב עם האצבע איך בדיוק כתבו את הגט, וימשיכו בדיוק למדוד אם זה היה זמן מוקדם או זמן מאוחר, וככה יסתובבו על קופסה של יוד. למה? המשפילי לראות בשמיים ובארץ, כי הסתכל באורייתא וברא אלמה. האורייתא יש לה משמעות על האלמה, איך ייראה האלמה שלנו. הקדוש ברוך הוא יזכה.